כי תצור אל העיר ימים רבים להילחם עליה לתופסה. לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן, כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות. כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור. רק עץ אשר תדע, כי לא עץ מאכל הוא, אותו תשחית וחרטת. ובנית מצור על העיר אשר היא עושה עמך מלחמה עד רדתה. כלומר, יש בהלכות המלחמה מצווה שלא להשחית את עצי הפרי. כן? מדוע? כי ממנו תאכל. זאת אומרת, זה לא יפה להשחית את העולם. נכון? אתה נלחם עם מישהו, אתה לא צריך להילחם גם עם הטבע שלא עשה לך שום דבר. יש בזה חידוש, כי יכולתי להגיד, אם אני לא חס על הנפשות של האויב, אז מדוע שאני אחוס על ממונו? נכון? זהו, זה הכוונה, זהו, זה החידוש, החידוש של חידושי התורה. מזה למדנו הלכות בל תשחית באופן כללי. כלומר, שלא משחיתים סתם. אין מעשה ברב קוק שהלך בדרך עם... אומרים שזה רב אריה לוין, אבל זה כנראה לא נכון. והמלווה של הרב קוק, תוך כדי הליכה, תלש עלה מאיזה גדר חיה. הרב קוק הזדעזע כולו, איך אפשר להפסיק את זרימת החיים הכוללת של ההוויה, איך אפשר? כן, זעזוע עמוק. הוא תלש עלה. זה באמת דבר שלא בסדר. נשאלת השאלה, האם הרב קוק היה אוכל סלט לפעמים? היה אוכל. אז גם זה תלישת עלים, לחתוך מלפפון, לקטוע אותו ממקור החיים. מה אתה אומר? זה לצורך. זאת אומרת, יש לנו כלל גדול, והוא שהמטרה מקדשת את האמצעים. סתם כך, לחתוך עלה, זה משהו נורא. אם זה בשביל לאכול סלט, זה בסדר. בסדר. אז זה ההבחנה. לכן, יש איזה ביטוי כזה שאנשים אומרים, המטרה לא מקדשת את האמצעים, וזה לא נכון. המטרה כן מקדשת אמצעים, הכל תלוי באיזה מטרה ואיזה אמצעים. זה יש פרופורציה. כן? אבל אתה לא תפעיל למשל פצצת אטום כדי להרוג יתוש. זה לא פרופורציונלי. אבל יש דבר כזה, כן? שאתה כן משתמש למשל בתרסיס נגד יתושים, כדי שתוכל לישון בלילה למשל, כן? דרך אדומה. זאת אומרת ש... אבל כובנים, השחתה סתם, בל תשחית. הרב קוק אומר גם בספר לנבוכי הדור, שיש גם עניין של בל תשחית בדעות. כלומר, אל תפסול דעה אחרת. למרות שהדעה האחרת יש בה הרבה שטויות, אבל יש גם בה הרבה אמת. אז לעשות הבחנה, בל תשחית. כלומר, אל תזרוק בתוך הדעה הנגדית את מה שראוי לשימור. חבל על זה. אולי לפעמים יש לך מה ללמוד מזה. ולנבוכי הדור. לנבוכי הדור זה הספר המצונזר של הרב קוק שלא רוצים להוציא לאור. יש גם חידוש של הרב שאול ישראלי שאומר שהריגת אדם זה כלול באיסור בל תשחית גם כן. אם אני לא יכול להשחית עצים או בעלי חיים, כל וחומר אדם, כן? שזה איסור בל תשחית. זה חידוש של הרב שאול ישראלי, אבל מסתבר מאוד, מקבל על הדעת. על כל פנים, לא תשחית את עצה, אומר הכתוב, לנדוח עליו גרזן, כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות. כי האדם עץ השדה. מה פירוש? כי האדם עץ השדה. זה שיר, נכון? יש שיר כזה. אבל הבעיה היא ששם זה נאמר בלשון קביעה. כי האדם הוא עץ השדה. נכון? זאת אומרת שאתה אומר שהוא עץ השדה. אבל בהפשט של הכתוב, לפי רוב המפרשים על כל פנים, זה לשון תמיהה. כי האדם עץ השדה. לבוא מפניך במצור. תודה רבה. וכי הוא אדם? שאתה צריך להילחם איתו. כן? אלא, כיוון שהוא לא אדם, אז תעזור אותו בשקט. עם כל זה, זה לא פוסל את דברי השיר. מדוע? משום שהאדם, אם אתה צריך להגיד, וכי הוא אדם, עץ השדה, סימן שיש דמיון בין עץ השדה לאדם. נכון? אני לא בא להשוות, אלא בין שווים. זאת אומרת שיש באדם משהו שדומה אצלו לעץ השדה. מה דומה באדם לעץ השדה? יש לו שורשים, יש לו גזע ונוף. אף האדם יש לו שורשים, גזע ונוף. מה הוא, מה, אבל אומר המהר"ל מפראג, לאדם יש שורשים למעלה ונוף למטה. הנוף, כלומר המעשים של האדם. הגזע, האדם עצמו. השורשים, האלוהות. זאת אומרת, האדם הוא עץ, הפוך. בסדר? האמת היא שאם חושבים קצת יותר לעומק, מה זה השורשים? השורשים של העץ זה מה שהוא יונק ממנו את חייו, נכון? בלי שורשים, העץ מת.
מה? לאור.
הוא צריך אור, נכון? אבל גם אם ייתן לו את כל האור שבעולם, בלי שורשים, אין לו בעצם אוכל. המאכל שלו זה בא מן השורשים. מאיפה בא המאכל לבעלי חיים והאדם בכלל? מהפה, נכון? יוצא שהפה זה השורשים של האדם. כלומר, יש, אבל זה שורש נייד. בעוד שאצל הצמחים השורש תקוע במקום אחד. אצל בעלי החיים ואצל האדם בכלל, השורש נע. הוא מתחבר פעם לאוכל הזה, פעם לאוכל הזה. כלומר, הוא מתחבר אל הנוף בתנועה. אבל זה בסופו של דבר אותו הדבר. בסדר? רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא, אותו תשחית וחרעת ובנית מצור על העיר אשר היא עושה עמך מלחמה. כלומר, אתה משתמש בו בשביל לעשות את המצור על העיר אשר היא עושה עמך מלחמה עד רידתה. מה זה עד רידתה? רש"י אומר מישון רידוי, שתהה כפופה לך. יש גם, מזה למדו כמה הלכות, למשל עד רידתה, שנלחמים אפילו בשבת. כן? כלומר, יש עיקרון שלא מתחילים מלחמה בשבת, אם יש לך ברירה. אם אין לך ברירה זה סיפור אחר. אבל בעיקרון לא מתחילים מלחמה בשבת, אבל אם כבר התחילה לפני השבת, אתה ממשיך גם בשבת את המלחמה. עד כאן ברור? טוב. בעקבות הטיפול במלחמה, אז יש גם מקרה של טיפול במקרה פרטי. פסוק א' של פרק כף א', כי ימצא חלל באדמה אשר השם אלוהיך נותן לך לרשתה נופל בשדה, לא נודע מי ייקהו. עכשיו שימו לב שיש כאן גם אזכור פה של השדה. כלומר, הדימוי בין האדם לעץ השדה ממשיך. כן, גם אנחנו נראה אחר כך שיש דיבור על הפירות של האדם. זאת אומרת, ממש ההלכה שאנחנו עומדים לקרוא היא המשך של הדימוי של האדם עם העץ. כמין שותפות בין האדם לבין הטבע. דבר שמקובל היום מאוד בהשקפות הירוקות. כן? יש במה שנקרא התנועות של איכות הסביבה. יש שני כיוונים אצל העוסקים בתחום הזה. יש מה שנקרא soft ecology, דהיינו אקולוגיה איכות סביבה פשוטה, רכה, שזה שתראה, אם אנחנו נמשיך לזרוק שקיות ניילון, אז אנחנו בני אדם לא נוכל לחיות יותר, אז אל תזרוק שקיות ניילון. כן? זה הגישה האחת. הגישה הזאת שמה את האדם במרכז. כן? האדם הוא החשוב. ויש מה שנקרא Deep Ecology, כן? איכות הסביבה המעמיקה, זה השיטה המעמיקה, זה מין פילוסופיה שלמה של הירוקים, שבעצם היצור החי האמיתי איננו האדם. מה שבאמת חי זה כדור הארץ. זה ישו, זה היצור החי הגדול ביותר. הוא יצור חי, מה? גאיה קוראים לזה. כן, על שם הכינוי האלילי במיתולוגיה של הארץ. כן? אז אומרים ש... מאחר והיצור החי הגדול במציאות הוא כדור הארץ, אותו צריך לשמור חי. האדם הוא רק איזה מין ענף של כל זה, ומה שחשוב זה המשך החיות הכללית, ואם בשביל זה צריך שהאדם ייכחד, שייכחד. כן? זה התפיסה של המעמיקים באקולוגיה, ובתפיסה הזאת בעצם האדם הוא איזה מין יצור, הייתי אומר אפילו מפריע, עדיף שלא יהיה, כן? משהו כזה. יש בעיות מוסריות גדולות, וזה מין שיבה אל האלילות הקדומה בתפיסות האלה. מה שלא יהיה, יש בתורה משהו מזה, כן? יש בתורה הרבה פעמים הדגשה, לפחות ברמז, של איזושהי שותפות גורל בין האדם לבין החי, ובין האדם לבין הצומח. אז אחד הביטויים זה בפרשה הזאת. אז איפה היינו? כן. ויצאו, אז, כן, כי ימצא חלל באדמה אשר השם אלוהיך נותן לך לרשתה, נופל בשדה, לא נודע מי ייקהו. ויצאו זקניך ושופטיך, ומדדו אל הערים אשר סביבות החלל. מי הם הזקנים והשופטים האלה? סנהדרין, כן? הסנהדרין יוצאת מירושלים, יוצאת מלשכת הגזית, והם הולכים לעשות מדידות, לוקחים חבלים, סרגלים, מחוגות וכדומה, והם הולכים אל השדה כדי למדוד. מה הם מודדים? את המרחק בין החלל לבין העיר הקרובה. והיה העיר, מה אי אפשר לשלוח מודד?
אפשר
לפעמים
גם
בעיה,
לא תמיד זה בדיוק. מה? לא תמיד
זה
ממש באמצע, באמצע.
כן, חוץ למה, אפשר לראות, לא? נגיד אדם, נגיד, רואים שהאדם הזה מת, מטר מהעיר. אז צריך להביא את הסנהדרין של זה?
כן, רוצים שתהיה
מעורבות. יפה. זאת אומרת, רואים שזה סתם, זה פורמלי הסיפור הזה. הסיבה שמוצאים את הסנהדרין זה כדי לזעזע. כלומר, מישהו מת ואין ידיעה מי המכה. יש פה דם נקי, שלא נענש. מה זה אז? הרוג זה יכול להיות אף פעם, זה יכול להיות כל יום, זה תלוי. על כל הרוג שאתה לא יודע מי יקעו, מוצאים את הסנהדרין החוצה. בסדר? ברוך הזה עד מהילום לכם, שקוב. להראות כמה חיי אדם חשובים.
נראה שפעם היה יותר מצבים כאלה, כי פעם היה פחות אפשר
לדעת,
יכולים בלילה ולבלע
עוד חסכי. היום אין אנשים שלא יודעים.
אבל היום יש כאילו
אמצעים
שעוזרים.
היום יותר, כן. היום, כן. יש לנו יותר כלים לזהות את הרוצח.
אז נראה שאולי פעם היה יותר מצבים כאלה.
לא יודע.
מישהו שמת ולא
ידעו מי. יכול להיות. לא יודע. על כל פנים, יש זעזוע. כן? יש מישהו שנהרג. אז אי אפשר להשאיר את זה בשקט. זה מזעזע את מה שקבוע. הרי מה אין לך קבוע יותר מהסנהדרין? כי הרי הסנהדרין אין להם סמכות אמיתית לפסיקת ההלכה, אלא כשהם נמצאים בלשכת הגזית שבמקדש. אז אם אתה מוציא אותם מלשכת הגזית, אתה בעצם זעזעת את הסדר של העולם. ולכן דווקא אותם מוציאים כדי למדוד, שזה עבודה לכאורה פשוטה, למדוד. מה? זה כזה מסובך. כן.
מה שחשוב פה זה לא הנפש
שנהרגה,
לפי
הזה,
כי אם זה
ככה,
אז כל האנשים נרצח,
מבין, יגיעו, יהיו
מעורבים,
בתקרית
שהייתה
שם. מה שחשוב פה זה המקרה עצמו שקרה, כמו שאנחנו לא יודעים מי הרוצח. זאת אומרת, זה זעזוע שיש רוצח, אבל בדרך כלל את הזעזוע הזה אנחנו סופגים על ידי שאנחנו תופסים את הרוצח והורגים אותו. כן? הזעזוע תמיד זעזוע.
זה לא בגלל שהנפש של האדם...
זה כן, בסדר, אתה אמרת משהו, אני אמרתי לך שזה לא נכון, ואתה עושה כאילו שאני לא עניתי. אז תקשיב, עוד פעם. אני אומר, זה כן בגלל שיש זעזוע מזה שהיה רצח, אלא שבדרך כלל, ברצח רגיל, אפשר לומר, יש לנו ספיגה של הזעזוע, בגלל שאנחנו תפסנו את הרוצח.
זה אדם לא מעורבים
בזה. לכן לא צריך לרב אז לסנהדרין, כיוון שזה טופל. ברגע שהאיזון הושג, ברגע שהייתה ספיגה, אז אנחנו לא צריכים לערב את הסנהדרין. אבל אם באמת הדבר הזה לא מטופל, זה מזעזע את ראש הרשות השופטת. ברור? אז זה לא מה שאמרת, שזה לא בידה. כבר עניתי אז בפעם הראשונה. טוב. ויצאו, והיה העיר הקרובה אל החלל. ולקחו זקני העיר ההיא, עגלת בקר אשר לא רובדבה, אשר לא משיכה בעל. עכשיו, למה בכלל מטילים את כל העבודה הזאת עכשיו על העיר הקרובה אל החלל? אולי בגלל שמניחים שייתכן שהרוצח בא מן העיר הקרובה. או, על כל פנים, שזה אחריות. כן? יש אחריות לאנשי העיר הקרובה לטפל באנשים שמסביב לעיר. זה רק סטטיסטי, כן? מבחינה אמיתית, יכול להיות שהדרבה רוצח בה מעיר רחוקה, יכול להיות שבכלל החלל לא היה בעיר הקרובה, וכדומה, כן? אבל זה שוב בגלל שאי אפשר להישאר אדיש, כן? זה כדי להוציא מן האדישות את אנשי העיר הקרובה. לא שמעתי, מה אתה אומר?
אולי בני משפחתו של החלל, באמת, למה העיר? למה לא בני משפחה של החלל?
אתה שואל למה לא בני המשפחה ודווקא העיר, זה דווקא מובן מאוד. העיר זה המקום של זה המקום שאחראי על ההתגברות על האלימות הטבעית. הרצח הראשון, קין והבל, נכון? איפה זה התרחש?
בשדה.
מה עשה קין אחרי שהתחיל לתקן את החטא? בנה עיר. כלומר, העיר זאת ההתגברות על האלימות הג'ונגלית. יש ג'ונגל, זה השדה. והעיר מארגנת את המרחב לפי מידתו של האדם. לא לפי מידת הטבע. ולכן, אנשי העיר הם האחראים. מובן? כי זה תפקידם של בני העיר.
זה לא מבין, זה כפר שם או שהכוונה לכל
יישוב? טוב, זה שרק כל הגדרה של מה זה עיר, מה זה קרובה, ומה תעשה אם יש עיר יותר קרובה, יותר רחוקה, אבל יש בה יותר אנשים. כן? זה כל הסוגיות של רוב וקרוב. כן? אחרי מה הולכים? האם הולכים אחרי הרוב או הולכים אחרי הקרוב? סוגיה במסכת בבא בתרא. בכוונה לא נכנס לפרטים האלה, כי אנחנו לומדים פה את הכתובים. והיה העיר הקרובה אל החלל, ולקחו זקני העיר ההיא. עכשיו כבר מעבירים את הטיפול לסנהדרין המקומית, לא לסנהדרין הגדולה. ולקחו זקני העיר, כמה אגב יוצאים? זקני העיר, כמה? חמישה. כן. והיה העיר הקרובה לחלל, ולקחו זקני העיר ההיא, עגלת בקר, אשר לא עובד בה, אשר לא משכה בעול. והורידו זקני העיר ההיא את העגלה, אל נחל איתן. אשר לא יעבד בו ולא יזרע. מה זה נחל איתן?
זורם כל השנה.
שלא זורם בכלל. איתן, תסתכלו ברשי, זה לא כמו בעברית מודרנית. קשה, שלא נעבד. יכול להיות שיש בו מים, יכול להיות שיש בו מים. העיקרון הוא שהוא מקום לא מעובד. זה צריך להיות מקום כזה שיוצר את הרושם של הראשוניות, של הפראיות של הטבע. וערפו שם את העגלה בנחל. העגלה בדרך כלל שוחטים, לא ערפים. כלומר, זו מיטה אלימה, העריפה. במיוחד שזה נעשה מהצד שלא רואה. זה כמו שכשמקים, מישהו מכה את חברו, מכה אותו בגב. וניגשו, אז מה עושים במה? רש"י אומר לנו את הכל. תבוא עגלה בת שנתה שלא עשתה פירות, ותערף במקום שאינו עושה פירות, לחפר על הריגתו של זה שלא יניחו הוא לעשות פירות. מכאן שהאדם, מה הוא? עץ השדה. נכון? ואני אומרים, הוא לא יספיק לעשות פירות. אגב, מה זה פירות? מה זה הפירות האלה? מה? ילדים? אולי יש הוא דווקא? אולי הוא זקן? אולי הוא סריס? אולי, מה זה לא יניחו לעשות פירות? כל מעשה האדם בעולם זה פירות. בסדר? יש פירות טובים, יש פירות רעים. כן? הפירות טובים זה מעשים טובים שהוא צריך לעשות. לא נתנו לו לעשות את המעשים האלה. כן? וניגשו הכהנים בני לוי. אז כאן מביאים עכשיו קבוצה שלישית. כהנים. כלומר, בוועדת חלה סנהדרין. אחר כך זקנים, אחר כך כהנים. וניגשו הכהנים בני לוי, כיוון בחר השם אלוהיך לשרתו לברך בשם השם ועל פי אמי כל ריב וכל נהגה. וכל זקני העיר ההיא. הקרובים אל החלל ירחצו את ידיהם על העגלה הערופה בנחל. וענו ואמרו, ידינו, מי זה, מי הם אלה שיאמרו? הזקנים. וענו ואמרו, ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו. רש"י, וכי עלתה על לב שזקני בדין שופכי דמים הם, כן, שהם צריכים להגיד, אנחנו לא רצחנו, אלא לא ראינו ופטרנו בלא מזונות ובלא לוויה. בסדר? תגיד, מה עושים הכהנים שם? בינתיים, לוקחים את הזקנים, ואז מביאים את הכהנים, והזקנים רוחצים את ידיהם על העגלה. מה עושים הכהנים? מה? מה עושים הכהנים?
מביאים האינסטינקט שלהם.
מה?
מביאים את האינסטינקט.
סתם, אבל מה, הם לא עושים כלום שם? הם סתם עומדים. לא, יש פסוק ח'.
כן.
כפר לעמך ישראל אשר פדית השם, ואל תן דם נקי בקרב עמך ישראל, ונכפר להם הדם. מי זה שעושה את זה? הכהנים, הם אומרים את זה. זאת אומרת, יש העבודה של הזקנים, הם צריכים לרחוץ את ידיהם, ויש העבודה של הכהנים, שהם צריכים להתפלל. זה מובן. כן? כלומר, יש עבודה של כהנים, יש עבודה של זקנים. הזקנים הם מופקדים על המשפט, אז זה משהו שבידיים. הכהנים הם מופקדים על עבודת השם, אז הם צריכים להתפלל.
אז מה זה הפסוק, ועל פי אני אקורא בכל נג, אז נראה שהם נכנסים לעבודה של הסנהדרין הכהנים.
רגע, תסתכל טוב טוב. כיוון בחר השם אלוהיך לשרתו ולברך בשם השם. נכון? ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע. זאת אומרת שהם גם שופטים. אבל הזקנים גם שופטים. זאת אומרת שיש להם שייכות למעשה. בכל זאת. לכן, יש פה תערובת של העשייה של הזקנים והעשייה של והתפילה של הכהנים.
הסנהדרין בא רק מהכהנים?
האם סנהדרין בא רק מכהנים? אתה שואל. אתה לא בטוח שאתה שואל. אתה שואל. התשובה היא שמשתדלים לכתחילה למנות כמה שיותר כהנים ולוויים בסנהדרין. בסדר? זאת אומרת, אם יש לך שני מועמדים לסנהדרין, והם שווים בערכם, אחד כהן והשני לא, הכהן זוכה. ואתה תבאר אדם הנקי מקרבך, כי תעשה הישר בעיני השם. מה זה ואתה תבאר דם הנקי? איך אפשר לבאר דם הנקי? איך מבארים דם נקי? על ידי שהורגים את הרוצח, נכון? על ידי שהורגים את הרוצח. עכשיו, אבל פה כתוב שלא מצאו אותו. אז איך אפשר לבאר? רש"י, עוד פעם, מגיד שאם נמצא ההורג אחר שנתערפה העגלה, הרי זה יהרג, והוא הישר בעיני השם. כן? כי הרי יכולת לומר שכיוון שיצא, כלומר שכל מה שמטריד אותנו זה הדם. איזו תפיסה מגית. כן? כיוון שיש דם שנשפח, עשינו את הפעולה המגית המרצה את האל, אז כבר אין צורך בהריגת הרוצח. זה או עגלה או רוצח. אבל לא, זה שני דברים שונים. העגלה זה בשביל ליצור את הזעזוע ואת התפילה, ואת האחריות. והריגת הרוצח זה בגלל שצריך לעשות קצת סדר בעולם, לא? זה הישר בעיני השם. אם יחסר אחד מהם, נגיד יסתפקו במעשה הדתי לבדו, אז זה לא ישר בעיני השם.
מחשבה אלילית בעצם לא יכולה לבוא למסקנה הזאת.
נכון, זה בדיוק, זה אנטי אלילי. כלומר, תמיד חוקרי המקרא, כשהם רואים דברים כאלה, אז בראש שלהם זה לעשות השוואה עם המיתולוגיה, או עם הפגניזם. כן, והם לא שמים לב שהתורה דווקא לוקחת את היסוד ומוסיפה לו ממד מוסרי. כי תעשה הישר בעיני השם. הרב יכול, האם הרב יוכל להסביר מה ההבדל בין המטרה המקדשת את האמצעים לבין מצווה הבאה בעבירה? אולי נשאל את זה אחרת. אולי נסביר את ההבדל בין מצווה הבאה בעבירה לבין עבירה לשמה. שמצווה הבאה בעבירה זה פסול. עבירה לשמה זה כשר. נכון? סימן שהמושגים האלה הם יחסיים, תלוי איזו עבירה ואיזה אמצעי. בסדר? למשל, יעל וסיסרה זה עבירה, אבל זה כדי להציל את כל כלל ישראל. שווה. מה אתה אומר? אגב, לאחרונה יצא אפילו מאמר בתחומין, זה מעניין אותך, לגבי סוגיה מאוד לא פשוטה בהלכה, אבל זה מאוד מעניין. גילוי הראיות לשם ריגול. כן? האם זה מותר או אסור? יעיין שם כבודו, כן.
למה דווקא הריפה של הראש
של העגלה?
חוץ מהזעזוע שזה גורם, וזה משהו
גורם. מה היית רוצה?
שאתה גם לתפוחות על השניים.
אתה אומר ככה, היה, למה לערוף דווקא את העגלה? מדוע לא לחתוך אותה לשניים? כן? מהגב ככה, טרח. קודם כל זה יותר קשה, כן? איך תמצא גרזן במתים. אבל זה בדיוק מה שקרה. העריפה זה הכוונה שנטלו את הראש מן הגוף. כלומר שלא נתנו, הראש פה נגיד מקביל לנשמה. ושאר הגוף מקביל לגוף של האדם. יאללה, הקבלה הזאת. כן.
לא הצלחתי להבין, אז מי לוקח פה אחריות? העיר היא אחראית
להכריז שהיא לא אחראית. כולם אחראים. יש אחראיות כוללת של הסנהדרין. יש אחראיות לוקלית של אנשי העיר, וזה בא לידי ביטוי בזקנים. ואחר כך זה צריך להתעוררות לתפילה בזכות הכהנים. וכל אחד והאחראיות שלו.
לא כדאי לגלגל את זה להשם, נגיד?
לגלגל את זה לקדוש ברוך
הוא. באמצע שום מקום.
זה הכי קל.
אין שום מקום.
זה הכי קל. מה זאת אומרת? מדובר פה על חלל, לא מדובר על אדם שסתם מת. זה אדם שהרגו אותו, זה הכוונה. ברור שהיכו אותו. אז איך אתה רוצה לגלגל את זה לשם? זה כמו שיש אנשים שאומרים שהקדוש ברוך הוא יש לו אחריות על השואה. אני לא אמרתי שלא, כן? אבל אני צריך לזכור שקודם כל, אלה שרצחו הגרמנים שעשו את העבודה, הם האחראים הראשונים. אחרי זה נראים יש אחריות נוספת. זה כמו שהיה בזמנו, כשאני הייתי צעיר, הייתה מלחמה שקראו לה מלחמת שלום הגליל. במהלך המלחמה הזאת היה מעשה נקמה שנקמו הנוצרים בלבנון נגד הפלסטינאים במחנות סברה ושתילה בגלל הריגת המנהיג שלהם, הנשיא ג'ומאייל, בשיר ג'ומאייל. וזה קרה בליל ראש השנה, זה קרה, אני חושב. ובאותו לילה צהל היה מבחוץ, ידע כנראה, די ברור, שידעו על פעולת הנקמה ולא עשו שום דבר. כן? כלומר, כדי לשמוע על יחסים טובים עם הנוצרים בלבנון, נתנו לנוצרים לעשות טבח, ממש היה טבח, במחנות האלה, ואז קמה ועדת חקירה שבעקבותיה שר הביטחון דאז היה צריך להתפטר ועוד איזה בלגן שלם. עכשיו, מעניין, כל העולם כולו אז תקף את מדינת ישראל. כל העולם כולו. זה היה חזק מאוד. יש רק גוף אחד שלא הותקף, זה הנוצרים עצמם. כלומר, אלה שעשו את הרצח, עליהם לא דיברו. כלומר, האשימו יותר את מי שלא מנע ממי שעשה. יש פה איזה בעיה, כלומר, בסולם הערכים. צריך להיות מודע לזה. טוב. שלום לרב ולתלמידים. מתי הסנהדרין יוצאים לשטח? כאשר המשטרה מכריזה עבריין לא נודע, ואם כן, חקירה יכולה להימשך שנים. וכאשר בדין יצא, זיכרון האירוע נחלש, אם לא נשכח בכלל. לא, זה באופן מיידי. כלומר, אם יודעים מי יכה, אז הסנהדרין לא יוצאים. לא יודעים, אז הם יוצאים. האם יש קשר לוגי בין רציחה לרחיצה? מה אתה אומר? קודם כל, בחילת האותיות זה אותם אותיות, זה נכון. אבל האם יש קשר? אולי, לא יודע. תגיד לי, אתה שואל, אולי גם אתה תפעיל את היצירתיות שלך, תיתן לנו פתרון. טוב. כן, הבנתי שזה השיבה. הסקנים רוחצים את זה. אז רוצה להגיד שיש רציחה, רחיצה, יש משהו דומה. לשון נופל על לשון. כן, ויקב למשפט, והנה מספח, לצדקה, והנה צעקה. צריכה, כן. כן, בקיצור. יש חריצה, יש גם חצירה. יש טוב, בסדר, פחות, אני חושב שפשוט ראינו את כל הקומבינציות. טוב, זאת אומרת, זה מאוד מעניין לראות שהתורה מדברת על הזעזוע של אובדן נפש יחידה בדיוק בהקשר שבו היא מדברת על מלחמות. כשבמלחמות הורגים בכמויות, כן? אבל זה שאתה התרגלת להרוג, זה לא צריך לעשות אותך אדיש לנפש יחידה שמתה שלא בצדק. בסדר? טוב. אפשר להרחבות את הדבר הזה? פשוט זה מקרר לי את ה... טוב. תודה. טוב. כי תצא למלחמה. פרשת כי תצא יש בה הרבה 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 מצוות. זו אחת הפרשיות המרובות במצוות יותר מכל ביותר בכל התורה כולה. יש משהו כמו 50 ומשהו מצוות בפרשה, אולי יותר אפילו. טוב, על כל פנים, יש פה הרבה מצוות, והשאלה, מה המכנה המשותף של כל המצוות? הרי לא סתם עושים קבוצת מצוות. למשל, המצוות של פרשת משפטים, סדרי החברה. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. הייתי אומר שפרשת משפטים, שגם יש הרבה מצוות, זה התמודדות עם הנזיקין. זה פרשת הנזיקין, נכון? פרשת קדושים, שבה יש גם כן הרבה מצוות, זה המצוות שמטרתן להביא קדושה. ברור. פרשת כי תצא, במה זה בא לטפל?
בפרט.
מה?
בפרט.
זה בא לטפל גם בפרט, אבל יש פה גם כמה הלכות כלליות.
זוגיות.
בכל מה שקשור לזוגיות, או יותר נכון, להמשכת החיים. או אם תרצו, בשפה של המקובלים, נוכל להגיד מידת היסוד. כן? אז כל פרשת כי תצא, אם תשימו לב, בכל מיני אופנים, בין ישירים, בין עקיפים, בין מפורשים ובין רמוזים, הכל סובב מסביב לזוגיות. כן? וכנראה שיש קשר בין קדושת הזוגיות לבין האחיזה בארץ ישראל, כי הרי ספר דברים הוא הספר של ארץ ישראל. עכשיו, מהו האופן שבו נחרטה הברית על ארץ ישראל בימי אברהם אבינו? איך הקדוש ברוך הוא קרת ברית עם אברהם על ארץ ישראל?
עם הגוזל ועם הכל.
איך, איך?
ברית
הדברים. ברית הדברים, וזה הברית הראשונה, בתת זין. איפה השנייה?
ברית מילה.
ברית המילה, נכון? בפרק י' זין. בפרק תת וב זה ברית הדברים, שבראשית בפרק י' זין זה ברית המילה. ברית המילה זה כדי לרשת את ארץ כנען, מפורש, נכון? זה לא דרשות, זה לא טעמים נסתרים, מפורש. שברית המילה זה כדי לרשת את ארץ ישראל. אז כנראה שיש קשר בין האחיזה בארץ לבין קדושת הזוגיות. נגיד, הקדושה האישית, קדושת הברית, זה קשור מאוד לארץ ישראל. יש לזה הסבר. כן, הארץ יש לה עוצמה טבעית גדולה. אם האדם איננו מתעלה מעל האחיזה של הטבע, אז יש לו סכנה בארץ. לכן, ברית המילה, שהיא המעטה של התאווה הטבעית, זה מה שמאפשר להחזיק מעמד בארץ ישראל. בסדר?
לכן יש לישמעאלים זכות בארץ קצת.
לכן, הזוהר אומר שזאת הסיבה שבני ישמעאל יושבים בארץ ישראל בזמן הגלות. בגלל ברית המילה. טוב. אולי רוחץ הרוצח את הקורבן מעוונותיו. דהיינו, הוא עשה טובה הרוצח. אה? מצוין, שיגיד לו תודה, הנרצח. כן? נפלא. תודה רבה שרצחת אותי. עכשיו זה מחפר לי על עוונות ה... מה אמרת? מעוות. זה נראה לי, כן, קצת מעוות. כן, יש תמיד... לא, בפסיכואנליזה מדברים הרבה על התקשרות לא קדושה בין, בין הקורבן לבין, לבין הפוגע, ואפילו התחלפות התפקידים. כן? בפסיכואנליזה מדברים על דברים כאלה. שהקורבן מרגיש השם וכדומה. והפוגע מאשים. יש...
קורבן מקרבן.
מקרבן. הקורבן מקרבן. זה ביטוי יפה. לא, זה לא נוצרי. זה פשוט נמצא בתת מודע של הרבה בני אדם. יש תפקודים כאלה בנפש.
זה קורבנות האונס.
כן, יש דברים כאלה. אבל... אז לכן אני לא הייתי כל כך הולך בכיוון הזה. טוב, מתוך כך אנחנו ניגשים אל הפרשה, כי תצא למלחמה על אויביך. ונתנו השם אלוהיך בידיך, ושבית שביו. מעניין, זה הפעם הראשונה שאנחנו שומעים שבמלחמה יש שבי. בדרך כלל במלחמה יש הריגה, כלומר הורגים את האויב, בשביל זה יש מלחמה. כן, למה כן, זוכר פעם היה בפלוגה שלי היה חובש שמאלני שהיה פציפיסט, פציפיסט. אמרו לו החיילים, אתה לא בסדר, שהרי אתה חובש צבא זה כדי להרוג אנשים, ואתה מציל אותם. עד כאן דברי הבדיחה. טוב, כי תצא, אז יש פה לראשונה שבי. זה דבר מאוד מעניין, כי במלחמה יש נטייה פשוטה לעשות, לצייר את העולם בין טובים לרעים, נכון? למשל במערבונים של פעם, המערבונים הטובים, נכון? אז האינדיאנים הם הרעים, והבוקרים הם הטובים, נכון? זה ככה זה עובד. בימינו זה בדיוק הפוך, כן? הלבנים הם תמיד הרעים, האינדיאנים תמיד הטובים. מה האמת?
האמצע.
בכל אדם, אין אדם בעולם שאין בו טוב ורע. גם מי שיוצא למלחמה, אפילו מלחמה צודקת. אני יוצא למלחמה. והמלחמה היא צודקת, כי האויב ממול הוא אויב מסוכן, הוא אויב רע, אני חייב להשמידו. הוא תקף אותי, לא משנה, יש כל מיני סיבות טובות לצאת למלחמה. הבעיה היא שאני לא כולי טוב, והוא לא כולו רע. אז מתוך עמדה כזאת, אפשר לצאת למלחמה. נכון? ולכן הרבה פעמים, במלחמות, זה יותר נוח לצייר את העולם בשחור לבן. ראיתי ספרים שנכתבו, ספרי לימוד על תולדות ישראל, שנכתבו בשנים הראשונות של המדינה. כן? אז מסבירים שהישראלים הם הסוציאליסטים הטובים, והערבים הם הפשיסטים הרעים. פחות או יותר, זה ממש במושגים האלה. זה מתואר. עכשיו יש פה בעיה. זה לא, אפשר להדליק את המזגן שלא, נראה לי שכדאי. כן. כן. טוב. איך שאתה רוצה. טוב, נראה מה זה איתה. טוב, על כל פנים, יש בצורה הזאת של חינוך, יש בזה הרבה טוב. הרבה טוב כי זה מאפשר לנצח במלחמה. מצד שני, זה פצצה מתקתקת. לא, זה פצצה עם דילי. כי הרי בבוא הזמן, יום אחד אתה תגלה שאצל האויב שאתה נלחם בו, יש גם כן ערכים, וזה יחליש את כוח הלחימה שלך. ואז אתה תפתח עמדה שאומרת שבעצם המלחמה לא צודקת. כי אתה התרגלת להצדיק את המלחמה רק אם אתה כולך טוב והשני כולו רע. ומצד האמת, זה לא נכון. מצד האמת, המלחמה יכולה להיות צודקת, גם אם אתה אינך כולך רע, כולך טוב, וגם אם האויב איננו כולו רע. כי המלחמה יש לה שיקולים נוספים של אהבת הצדק לעולם, תיקון העולם בכלל. כן? ולפעמים זה אומר שאתה צריך להילחם בשני, למרות שאתה יודע שיש לו ערכים. הדבר הזה נמצא אצל יעקב אבינו, החשש הזה. כתוב, וירא יעקב מאוד, וייצר לו. אומר רש"י, וירא שמא יהרג. אדם יצא למלחמה. אולי יהרגו אותו, זה לא נעים. אז וירא יעקב מאוד, שמא יהרג. ויצר לו, צרה זה כבר פנימי, כן? וירא זה מבחוץ, אבל ויצר זה משהו שמזעזע את האישיות שלו מבפנים. ויצר לו, שמא יהרוג הוא את אחרים. למה זה, מה מפריע לו להרוג את אחרים? יש לו בעיה עם זה? הרי הם באו להילחם בו. אבל מה? הוא פשוט לא רצה, יעקב אבינו, להרוג את רבי מאיר. נכון? הרי במשנה... כן, במשנה כתוב, בהרבה פעמים, רבי יהודה אומר, רבי עקיבא אומר, אחרים אומרים. נכון? מי זה אחרים במשנה? זה רבי מאיר. זאת אומרת שיעקב אבינו לא רצה להרוג את רבי מאיר, שהיה צאצא של נירון קיסר, שהיה מצאצאי עשיו. אז לכן הוא לא רוצה לצאת למלחמה. עכשיו תגידו לי, אתם מאמינים למה שאני אמרתי עכשיו?
לא.
מה, הוא שמע על רבי מאיר בכלל?
לא, לא בדווקא רבי מאיר.
הוא הרגיש את הטוב שלו.
אלא הכוונה שהוא ראה שיש בעשיו צד חיובי, איזה ניצוץ קדוש. והניצוץ הזה אנחנו יודעים שהוא הגיע לידי ביטוי אחרי אלפי שנים דרך נשמתו של רבי מאיר. בסדר? זה לא שיעקב אבינו ידע על רבי מאיר, הוא יכול... תודה רבה. לדעת על רבי מאיר. לא יכול לדעת. אבל הוא רואה שיש משהו בעשיו שאי אפשר להשמידו. זה הכוונה. ואז מה קרה?
נערך לשלוש אפשרויות.
בסדר, אבל המלחמה. בכל זאת יצא.
גם המלחמה, גם דורנת.
אבל מה קרה בסוף?
מה קרה? כן. הכל בסדר.
לא. בלילה הוא נשאר לבד. ויאבק איש עמו. מי זה האיש? שרו של עשיו. עד עלות השחר. זאת אומרת, מה עשה יעקב למלאך הזה? ניצח אותו, נכון? הכניע אותו. זאת אומרת שיעקב היה מוכרח להילחם. הוא לא רצה להילחם, הוא הוכרח להילחם. למה? הוא לא יכול להיכנס לארץ ישראל כל זמן שיש לו עמדה כזאת שחוששת מן המלחמה. מסיבות טובות, אגב, שימו לב, כן? סיבות אציליות. אבל כל זמן שהוא חושש לפגיעה בניצוץ הקדוש שבאויב, הוא לא יכול להילחם. ולכן הכריחו אותו בלילה להשתנות, להפוך מיעקב לישראל. מאחד שעובד בדרכי עוקבה ורמיה, לאחד שמסוגל להילחם שרית עם אלוהים ואנשים, ותוכל, ורק אז הוא יכול להיכנס לארץ ישראל. מובן? אז זאת אומרת, אבל בסדר, אז עכשיו יעקב מסוגל להילחם בעשיו. ומה יהיה עם רבי מאיר? השם יטפל בזה, נכון. אם זה באמת כל כך חשוב הניצוץ של רבי מאיר, אז הקדוש ברוך הוא יטפל בזה. בסדר? עכשיו, פה יש לנו דוגמה לאפשרות כזאת, על ידי אדם, לא רק על ידי הקדוש ברוך הוא. כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוהיך בידיך, ושבית שביו וראית בשביה. אשת יפת תואר וחשקת בה ולקחת לך לאישה. בדרך כלל כדי להתחתן צריך בכל זאת לחפש מי שהיא מתאימה, משפחה טובה, לא יודע מה, יראת שמיים, בוגרת מכון אורל, משהו. פתאום, אומר לך, אתה יודע מה, אתה יוצא למלחמה, יש מי שהיא שמה שממש מוצאת חן בעיניך, קח אותה, לאישה. לא סתם לקחת אותה, לקחת לאישה, כלומר אתה מתחתן איתה. גויה, כנענית. שעד לפני שעתיים היא עודדה את הלוחמים להילחם בך.
אבל איך אתה משפות שבי? אמרנו שרק בערים רחוקות מותר לשפות שבי.
מה?
אמרנו שרק בערים רחוקות.
ואז מה?
אנשים את התפקן מותר.
לא. יש לך קושיה. איך מצד אחד התורה אומרת לא תחיה כל נשמה? מצד שני יש פה שבי ואתה אפילו לוקח ממנו. נכון?
אבל אמרנו שזה...
אתה לא צודק. הקושיה הייתה טובה, ולכן אתה סתם נסוג. אתה נשאר בקושיה. רש"י אומר, במלחמת הרשות הכתוב מדבר, שבמלחמת ארץ ישראל אין לומר ושבית שביו, שהרי כבר נאמר בשבע אומות, לא תחיה כל נשמה. אז אם כן מדובר, במלחמת הרשות. ושבית שביו, אומר רש"י, לרבות כנענים שבתוכה, אף על פי שהם משבע אומות. בסדר? ולכן כדאי כשלומדים פרשת השבוע ללמוד את רש"י. זה אפילו כתוב בשולחן ערוך, אתה יודע? מה? שראוי ללמוד רש"י על הפרשה. כן, מה אתה אומר?
אמרנו זה הפרשה הראשונה שמוזכר שאפשר לקחת אישה בשבי. אבל בפרשת שופטים כן, בפסוק י"ד, כן לוקחים את הנשים והאישה.
כן, אבל זה נכון שבפרשת שופטים ראינו שבמלחמת הרשות משאירים את הנשים והטף. בסדר, אבל מה אתה עושה אחר כך? אתה משעבד את העיר. אתה לא צריך אחר כך לקחת אותם בשבי אליך. פה מדובר שאתה לוקח משם אישה.
אתה לוקח, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, זה שלך.
לא, זה לא כך פשוט. מה, מותר סתם ככה לקחת גויה?
בבקשה?
לקחת סתם ככה גויה?
במלחמה, זה מלחמה גם בפרשת שופטים.
כן, פרשת שופטים לא מוזכר הנושא של יפת תואר.
לא, לא קשור.
כן, פה זה כן מוזכר.
וכל האדם באופן אישי יפה בעיניי, למרות שהיא בכלל לא יפה.
עכשיו אני שואל, מה פירוש הדבר וראית? זאת אומרת, יש פה, שים לי לביטוי. וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה. עכשיו, אם אתה תגיד שמדובר בגלל שבמלחמה מתעוררים יצרים אפלים, וזה בעצם מתאים לברבריות והפרימיטיביות של ימי קדם, אז פתרנו את הבעיה, כן? כמו שכתוב בחז"ל, לא דיברה תורה, אלא כנגד יצר הרע. שיצר הרע של האדם מתעורר במלחמה, ואז אם אתה לא תתיר לו, אז הוא יעשה את זה באיסור, אז התורה נתן ביתר. מה אתה אומר?
זה לא יצר רע, לרצות לעלות מצצות, אין פה יצר רע.
אלא מה? מוכרחים כאן לומר שיש גם כיוון אחר. הרי התורה נכתבה גם עבור צדיקים. אז אומר לך האור החיים, שמדובר פה בצדיקים, שהם מחפשים את ניצוצות הקודש בתוך הקליפה של כנען. וראית בשביה, פתאום מצאת את הניצוץ. ניצוץ יפה. מה? כן. ניצוץ בגימטריה שיקצה. לא יודע, לא יודע, לא בדקתי, אבל סביר. נכון?
זה רק תקלה,
מה?
רק מתקלה יוצא מזה.
רק תקלה, זאת אומרת, ללקט ניצוצות יש לזה גם מחיר.
מחיר מוחלט אבל,
כתוב בפירוש. כן, הוא יהיו לו שתי נשים, הוא יתגרש מאחת, ובסוף בן סורר הוא מורה, ובסוף הבן סורר הוא מורה הזה יארג, וקיצור, הרבה הרבה בעיות.
גם אפשר לעשות ניצוץ קטן ולהקריב את כל זה?
לפעמים כן, לפעמים, בשביל ניצוץ קטן, כדאי שיהיו כל מיני בעיות. זה בדיוק כמו הערב רב, כן? הרי משה רבנו, עליו נאמר, טוב עין הוא יבורך. למה טוב עין? שהוא הביא את הערב רב. הערב רב עשה בעיות, נכון? נכון. אבל הוא עושה בעיות כי צריך לתקן אותו. זה חלק מהתפקיד של עם ישראל.
הוא היה שבי של הרס בעולם.
מה?
מצד אחד מלקט איזה ניצוץ. מצד שני, הוא שבי של הרס. תנשים.
נכון.
אז פיזר יותר מאשר עשר.
אני לא בטוח. זה בדיוק שאלה של יחס. צריך לבדוק באיזה מידה היה הרס ובאיזה מידה היה בניין. לפעמים, אפילו האדם מוכן מתוך אידיאליזם להיגרום לעצמו אפילו, ולשפחתו איזשהו הרס, ולא רק ללקט את הניצוץ כראו. נכון? מה? מה הבעיה?
לא נתפס. למה לפגוע באיש... מראש להכניס את עצמך למצב שבו אתה פוגע באישה אחר כך. נהיית לך צנועה. פסור ומורה. סוכלים אותו כל אנשי העיר בשביל איזשהו פיסת מידע או...
לא, אבל אני... כנראה שאתה לא יודע מה זה ניצוץ.
אני לא יודע.
ניצוץ זה סופר חשוב. כן, מה זה ניצוצות? צריך להבין מה זה ניצוצות. להסביר קצת. מה זה ניצוצות הקדושה שנמצאים באומות? אם אתה מסתכל בפרשת נוח, אתה לומד שבהתחלה האנושות הייתה אחידה, והיא כל הארץ הפכת ודברים אחדים. זאת אומרת, הזהות האנושית הייתה בשלמותה. מגדל בבל פיצל את הזהות האנושית. זאת אומרת שאין לנו האדם המקורי. האדם המקורי הלך לאיבוד. ויש עכשיו משימה של עם ישראל, לחבר מחדש את הפאזל הזה. זאת אחת הסיבות שגלינו בכל כך הרבה עמים. כן, ב-70 אומות גלינו. ואז מה עשינו כאן בארץ? הבאנו ניצוצות מכל העמים עם כל הבעיות. למשל, יש לך היום מאבק בין עדתי. כן, עדות. אז למשל, יש לך מרוקאי ופולני, הם רבים. בעצם מי רב פה? גוי ממרוקו. וגוי מפולניה, רבים דרך שני יהודים. נכון? כי הרי מה עשה את היהודי הזה למרוקאי? הגוי שאצלו הוא חי. ומה עשה את היהודי הזה לאשכנזי? הגוי שאצלו הוא חי. זאת אומרת שדרך המפגש הזה נפתרות בעיות של אלפי שנים של פיצול האנושות לזהויות שונות, כדי לבנות מחדש את הקומה של אדם הראשון. לא שווה? אנחנו עושים את העבודה של האום. זאת אומרת, אנחנו עושים באופן חווייתי את מה שהאום מנסה לעשות באופן משפטי. לכן באום זה לא עובד, ואצלנו זה עובד. הרב אשכנזי היה רגיל לומר שמדינת ישראל היא המדינה היחידה שבה אין יהודים. יש יהודים במרוקו, יש יהודים בפולין, יש יהודים באמריקה, יש יהודים בצרפת, בהודו, בסין. מה יש פה? פה יש מרוקאים, אמריקאים, צרפתים, רוסים, כולם. כן, אפילו במכון מיר אני יודע את זה. כן, מכון מיר, יש הרוסים, הצרפתים, הספרדים, נכון? זאת אומרת שזה פה נציגי האומות. עכשיו תגידו שזה סתם מקרי, זה שימוש מורחב של הלשון. זה כתוב במפורש בספר יחזקאל. במלחמת גוג ומגוג, כשגוג יעלה על ארץ ישראל, והיא מעמים קובצה. כן? עם מאוסף מגויים, כתוב. זאת אומרת שלקחנו קצת מכמה גויים ועשינו מזה עם ישראל.
אז מה האידאה
בסופו של דבר?
שכולם
יתרגלו פה איזשהו
אופי מסוים אחד, או שכל אחד
ישמור
את
הפעות הסיפורים
של
אותה אשכנזית שלו? אתה אומר, אז לפי זה מה יהיה עם מיזוג העדות? זה יבוא. אבל זה לא יכול לבוא באופן מלאכותי, כי הרי כל אחד יש לו ניצוץ. אם אתה אומר, ותר על הניצוץ שלך לטובת הניצוץ שלי, אתה איבדת משהו. אז צריך לחבר ניצוצות.
אבל גם שפה אחת ודברים אחדים זה לא האידיאל שרוצים להגיע
אליו, נפח זה מתפרק. שפה אחת ודברים אחדים זה גם לא טוב.
ודאי שלא.
נכון.
אתה רוצה להגיע לזהות קודמת יותר.
אז צריך לאחד. במקום לעשות אחיד, צריך לעשות אחד. בסדר. דיברנו על זה בהרחבה כשלמדנו פרשת נוח.
זה קצת לא מובן לשמיעה של היום, שלכאורה זה אידיאל שצריך לחזור אליו.
לא, טוב, בסדר. בעניין מפגש בין האומות. מה דעת התורה לגבי תפילה לבקשת גשמים בהשתתפות יהודים וערבים באזור ירושלים המתקיים היום? לא ידעתי על זה, אבל מה שאני כן יודע זה שבירושלים לפני 100 שנה וגם בחברון הערבים היו משלמים כסף ליהודים כדי שהם יתפללו על הגשם, וזאת משום שהם ידעו שהגשם זה שייך ליהודים. אז יש להניח שבתפילה הזאת שמתקיימת היום תהיה תועלת גדולה, בזכות היהודים ירד הגשם. יש להניח. כן. ואם זה יכול לגרום לכמה יהודים להתפלל, זה שווה. טוב. כן. אגב, יש סיפור. אגב, אני רוצה להגיד לכם שקרה הדבר הזה בסרגוסה שבספרד. לפני 650 שנה, היה מקרה כזה, שהיה בעיר סרגוסה, הגויים, הייתה בצורת, קשה מאוד, הגויים לקחו את הנשים ואת הטף של הקהילה היהודית, וסגרו אותם בבית הכנסת. לקחו את הגברים, הוציאו אותם מחוץ לעיר. אמרו להם, אם תוך 3 ימים אין גשם, הורגים את כולם. היה שם רבי חיזאי קרסקס, בעל אור השם, פילוסוף, רציונליסט, הכל. אמר לציבור, לנו המים. התפללו, ירד הגשם. כן. טוב, אז השאלה היא איך מתכוונים לעשות היום את התפילה שם, אם נסגור מישהו, לא יודע, לא נראה לי. טוב. שאני לא אתן רעיונות. מי יודע? כן, בבקשה.
הרב, פתחת את הדברים בקשר של יעקב וכי תצא.
כן.
ועכשיו אני באמת נזכר שגם בהמשך אתה מדבר על שתי נשים, אחת אהובה, אחת שנואה. יש כאן ממש קשר בין כל הפרשה ליעקב?
כל הפרשה קשורה ליעקב. אתה יודע למה? כי יעקב זה מי שאחראי על קדושת התולדות באומה. כן, הרי יש לך 3 נפילות של האנושות, אפשר לומר. עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות. אנחנו כאומה מתקנים את זה, נכון? יש לנו מעבדה שבה אנחנו מצליחים איפה שהאנושות נכשלה. ולכן יש לנו 3 אבות. אחד שבא לתקן עבודה זרה, השני שפיכות דמים, והשלישי גילוי עריות. לכן יש קשר בין כי תצא לויצא. נכון? מכיר פרשת ויצא? זה השבת קוראים. ויצא יעקב. כי תצא למלחמה על אויבר. אתה צודק, יש פה הרבה הרבה מאוד מרכיבים. גם הסיפור של דינה פה נמצא, יש כל הכל נמצא פה. כי בכלל יש כלל גדול. איפה נמצאים טעמי המצוות בתורה? בתורה יש מצוות. איפה הטעמים של המצוות? מה? בסיפורים. זאת אומרת, הרי הספר הזה מורכב משני סוגי ספרות, נכון? יש סיפורים ומצוות. אז הסיפורים הם הטעמים של המצוות. לכן אתה עכשיו צריך לעשות עבודה של התאמה בין זה לזה.
ואיפה יעקב עכשיו באשת חטוף, כמו שאמרנו בהתחלה של להוציא את המצוות, אז
בעצם
זה זה.
אני לא בטוח שזה יעקב פה שעשה את זה. טוב, לא משנה. יש לי רעיון, אבל אני לא רוצה להגיד משהו לא בטוח. טוב, פסוק י' א'. וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה ולקחת לך לאישה. והבטח אל תוך ביתך וגילך את ראשה ועשית את ציפורניה והסירה את סמלת שביה מעליה וישבה בביתך ובכת את אביה ותימה ירח ימים ואחר כן תבוא אליה ובעלתה והייתה לך לאישה. עכשיו תראים לצורם את הסיטואציה. כן? הוא חוזר מהמלחמה, אחרי, זה היה קשה, המלחמה הייתה קשה, אשתו מחכלו בבית, שלום אשתי היקרה, הבאתי מהמלחמה משהו. זה מה שהבאת? לא, זה בסדר, חכי חודש. במשך חודש היא יושבת שמה, בוכה, מגולחת ראש, עשתה את ציפורנה, בקיצור, היא מגעילה כזאת, מכוערת. והיא עובדת עבודה זרה, אפילו נותנים לה אפילו לעבוד עבודה זרה במשך 30 יום. כן? והיא סירה את סמלת שוויה. מה זה הסמלה של השוויה? שאצל הגויים הם היו מנעים את הם היו עושים את הבנות, הבנות היו מתקשטות לקראת המלחמה. כן? אז מורידים את כל הקישוטים האלה. מה המטרה של כל זה? כדי שימאס. זאת אומרת, זה שלא ירצה בה. כן? זה הכוונה. מה? כן, להמאיס. עכשיו, יש דבר מעניין. הרב קוק במדבר שור אומר הערה מעניינת, שזה כמו שכתוב בגמרא לגבי מי שתקף יצרו. כן, אדם שתקפו יצרו, מה יעשה? אז כתוב ככה, אדם שלא מצליח להתגבר על יצרו, ילבש שחורים. מעניין. סימן שהיהודים. כתוב. כן, כתוב, ילבש שחורים. כן, מה אתה רואה?
איפה האומניות? שבויה. מבזה אותה ככה, בשביל שהגבר יתגבר על
יצרו. מה אתה רוצה? שיהרוג אותה? יותר טוב.
יותר טוב.
רגע, רגע, רגע.
הוא מבזה אותה, היא עומדת בכניסה.
תשאל אותה,
אם
רוצים
כאילו, כולם, מה זה?
עובדת עבודה זרה, אתה יודע מה זה לעבוד עבודה זרה?
אתה משלם שפעבודת. גם עומדים על עבודה.
מה?
גם ממשיכים לתת לעבודה זרה. כל העניין שמבזים אותה ככה בגלל שהגבר יתגבר על
אישו? המלחמה זה דבר מלוכלך ואכזרי. כלל גדול.
מלחמה, בשדה הקרב תהרוג אותה.
אז זה חלק
מה... זה
בדיוק העניין. זה חלק מהאפשרות לעשות מלחמה.
להביא אותה 30 יום אחרי ולהתחיל לענות שבויה בגלל שגבר, יצר המין של איזה גבר...
נכון,
נו.
מה? זה, אבל תבין, יש פה ניצוץ. רגע, 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 תבין. אנחנו מדברים במציאות שהיא מאוד רחוקה מאיתנו, אבל תנסה רק רגע להבין. אני הייתי באמצע משהו?
השחורים,
כן, ילבש שחורים, וילך למקום שלא מכירים אותו, ויעשה מה שליבו חפץ. רש"י אומר, למה אמרו לו את זה? כדי שלא יהיה חילול השם. אז מה, לפי רש"י, משמע שמתירים לו את העבירה. אז התוספות אומרים חס ושלום לא הותרה העבירה, אלא מתוך שהוא עושה את כל הדברים האלה נמנע ולא עושה. בסדר? אז עכשיו אומר הרב קוק, זה בדיוק אותו הדבר. עושים הכל כדי שזה לא יקרה. כל כך יקשו עליו וכל כך בלבלו את המוח וזה, בסוף זה לא יקרה. עכשיו, האלטרנטיבה בנייה, האלטרנטיבה זה שאם אתה לא תעשה את כל הדברים האלה, אז הוא יאנוס אותה באכזריות במלחמה.
לכבוד לה עכשיו, אנחנו עכשיו עושים כאילו זה לכבוד לה.
זאת אומרת, לא, אתה מדבר, אני אסביר לך משהו. יש פעם אחת, אישה אחת, שלחה לי מכתב ארוך, עם כל מיני קושיות על יחס משפיל כלפי נשים ביהדות. מקור כזה, מקור כזה, מקור כזה. וזה מאוד, מאוד כאב לה וכו'. הביאה לי מקור אחד מספר מוסר שנכתב לפני 500 שנה בטורקיה. אני לא אגיד את השם, לא של החכם ולא של הספר, אבל לפני 500 שנה מישהו בטורקיה כתב ספר מוסר. הרבה הדרכות כיצד לחיות חיים טובים וקדושים וכו' וכו'. ויש שם גם הנהגת הבית. ושם הוא כותב שאישה יותר טוב שהיא תשתוק. מאשר שהיא תדבר. בגלל שדברי אנשים, רוב דבריהם אינם בשכל, ואם היא תפתח את הפה, בעלה יהרוג אותה. כי הוא יחשוב שהוא ימצא טובה ממנה, ואינו יודע שכולן כך. אתה שם לב? הבנת מה שהוא אומר? אני חוזר. הוא אומר שיותר טוב שאישה תשתוק. כי אם היא תפתח את הפה, היא תגיד שטויות. ואז בעלה יהרוג אותה, כי הוא יחשוב שעל ידי שהוא יהרוג אותה, הוא ימצא אישה אחרת יותר טובה ממנה, יותר חכמה, והוא לא יודע שכל אנשים הם כאלה. ומה שכתוב באותו ספר מוסר מלפני 500 שנה. שאלה אותי אותה אישה, מה אתה אומר על זה? אני אמרתי שאני מאוד מעריץ את המחבר של הספר. מדוע? הוא מסוגל לתת עצות בחברה שבה הבעל עשוי להרוג את אשתו. אתה מבין? כלומר, הוא נכנס לתוך הג'ורה. הוא יודע באיזה חברה אלימה הוא חי, ואיזה טמטום יש שם. ויתכן באמת שמה שרוב האנשים גם דיברו שלא בשכל, אם היא מתחתנת עם אחד שמסוגל לרצוח, אז יכול להיות שגם אצלה זה השכל לא משהו. ולכן הוא יודע איך במצב כזה לתת עצות. נו, זה לא גדול? אתה איתי? אני אומר שהמחבר הוא גדול. אז אני אומר אותו דבר, התורה פה מדברת בחברה שהיא כל כולה בג'ורה.
אבל התורה גם מצרה אותנו מלא ציוויים וכל מיני ציוויים שאנחנו קשה לאדם לעמוד בהם. אדם עומד בהם, פתאום התורה באה פה.
כן, כי המלחמה זה מצב שבו לא עומדים בכל הדברים.
התורה פה נכנעת ליצרים האפלים. נכון.
אני אסביר לך למה התורה נכנעת פה ליצרים האפלים של האדם. כי אם היא לא תעשה את זה, אנחנו נפסיד במלחמה. כלומר, אם אתה רוצה שאנחנו ננצח במלחמות, אתה צריך לשחרר פה משהו. אז המלחמה היא דבר נורא. לא רק שהיא משחררת את היצר של הרציחה. היא משחררת ביחד עם הרציחה עוד כמה יצרים. מובן?
אני אומר לחייל יהודי, תתפרע.
משהו כזה, משהו כזה. נכון?
איפה אומן, איפה...
לכן אין פה אומניות. מלחמה זה לא אומני. איפה
זה קשה? מלחמה אני יוצא, יש לי
אידיאל,
יש
לך,
אני יוצא...
ודאי, אתה יוצא למלחמה מסיבות... רגע, אתה יוצא למלחמה מסיבות של אידיאל. נכון? כלומר, סנהדרין החליטה שיוצאים למלחמה. המלך החליט שיוצאים למלחמה. אורים ותומים התערבו בדבר ואמרו צריך לצאת למלחמה. הכהן הגדול נתן את הברכה שלו. עכשיו יוצאים למלחמה.
אז החייל הקטן הולך ורוצה...
נכון, בדיוק. אם לא כן, זה לא יעבוד. מדוע אין גשם? האם יש חטאים היום שלא חטאנו בשעת תשנון ג' לדוגמה? למה אין גשם? לא יודע. בעניין השבויה, היא ביזתה את עצמה שהרי יצאה למלחמה בתור חפץ נאה. טוב, גם זה. טוב. עד כאן להיום. שלום.